משה העליון.
ספר לנו על השיר ששמענו אותו עכשיו.
את השיר הזה אני כתבתי אותו לזכרה של אחותי, שבליל שהגענו לנת רכבת של אושוויץ, אז לקחו אותה, והמיתו אותה, הרגו אותה. ביחד עם עוד הרבה מהמשפחה. אנחנו קודם כל בסלוניקי, היו הגרמנים כשנכנסו, אבל שנה וחצי לא עשו כלום. דרך אגב, אצל הגרמנים סלוניקי הייתה נחשבת עיר יהודית, ולכן עשו את זה.
באפריל, בדיוק לפני 78 שנים, באפריל 1943, אתם מגיעים לאושוויץ.
נכון.
תתאר לי את פתיחת הדלת הזאת של הקרונות. מה אתם רואים כשאתם מגיעים לשם?
אז היה מגרש ענק, ברקע ראו משאיות. ירדנו כולם, כשאני כולם זה היה סבא שלי, סבתא, דוד, דודה ותינוק בן שנה, אמא שלי, אחותי ואני. אלה היינו מהמשפחה. והגרמנים לקחו איזו משפחה מסלוניקי, כנראה יוצא גרמניה וידעו גרמנית. ואז הם את הפקודות היו נותנים לנו אותם בלדינו.
אותה משפחה שנכלאה בטרנספורט הראשון שיצא מסלוניקי, בעצם עזרה לגרמנים לתרגם לכם את ההוראות?
כן. הגרמנים הרי ידעו ש... אם יתנו פקודות בגרמנית, אף אחד לא יבין כלום.
משה, אני רוצה שנתחבר לשיר ששמענו בתחילת הראיון, או יותר נכון לסיפור של אחותך, נינה, שעליה כתבת את השיר הזה.
אז נינה הייתה שנה וחצי יותר צעירה ממני. אחרי שירדנו מהקרונות, אחר כך יצאה פקודה שנייה מהגרמנים להתחלק לארבע קבוצות. אנחנו התחלקנו, הדוד שלי ואני בקבוצה השנייה, אנשים, סבתא, דודה עם התינוק, זה. ורק על אחותי עשינו רגע, כמו שאומרים, עשינו חושבים מה לעשות איתה. בסוף אמרנו, בשביל מה להיפרד? שתלך עם כל אנשים, ובאותו רגע למעשה דנו אותה למוות.
אני לא מצליח להשתחרר כל כך מהמשפט שאמרת, שאתם כמשפחה אמרתם לה ללכת אל הקבוצה הזו, ובאותו רגע היא למעשה נידונה למוות.
זה מה שקרה. הרי לא ידענו שהורגים אנשים. ואני חודשיים הייתי בטוח שזהו. עד שיום אחד אחרי העבודה פגשתי חבר שלי, זיכרונו לברכה, יונה יעקב קראו לו, והוא אמר לי, תשמע, אני עד היום הייתי בבירקנאו, היום הביאו אותנו אותי לכאן. אמרתי, בירקנאו, ראית את האמא שלי, הרי הוא היה באותה הכיתה שלי בגימנסיה. Mm-hmm. והיה בא לעשות שיעורים, ואני הייתי הולך לבית שלו לעשות שיעורים. הוא מסתכל אליי, מופתע מהשאלה. הוא אמר לי, לא יכולתי לראות אותם. אמרתי, מה זה כזה מקום גדול? בסוף הוא לוקח אותי, בחוץ לאושוויץ, קרוב לאושוויץ, יש קרמטוריום קטן אחד.
נכון, כן.
הוא מראה לי, אומר, אתה רואה את הבניין הזה? זה קרמטוריום, ופה שורפים את המתים. עדיין לא נפל לי האסימון. אז הוא אומר לי, בבירקנאו יש ארבעה כאלה גדולים. עדיין לא נפל לי האסימון. אז הוא אומר, אבל לפני ששורפים אותם, הורגים אותם. אמרתי לו, השתגעת, הגרמנים, עם כזה מתורבת, הורגים אנשים. הוא אומר לי, אם אתה רוצה, תאמין, אם לא, לא. אז אני רק אחרי חודשיים, אחרי שהגעתי למחנה, רק ידעתי שהרגו את המשפחה.
כשאותו חבר מבית הספר סיפר לך שכל המשפחה נרצחה.
לא היה לי מה לעשות. נכנסתי למיטה, התכסיתי ובכיתי. זה הדבר היחידי שיכולתי לעשות.
ואתה כתבת לה, במילים שאתה כתבת לה בשיר, כתבת כך: הבת יפת התואר, מסוס לב להוריה, כל טוב לה העניקו, פינקוה מנעוריה. במשי ילבשוה, בעדי פז קשטוה, מנעו ממנה כל סבל, מכאוב ודוואי מליטוה. עד יום בא והנאצים מניקנה תלשוה, ביחד עם הוריה ללאגר הובילוה. שש יממות בלי הרף, באפלה מוחלטת, סגורים בקרון רכבת שבלי לחדול שואטת. אך עת אל בירקנאו גי הריגה הגיע, ניחת גורל בן רגע, וזיו אושרה הפקיע. צליפות שוט שם יפליעו על פני גבל הזרוע.
שמע מעכשיו, הנה הוא מספר שעל הזרוע.
כמה שנים היית באושוויץ?
אני הייתי אפריל 43 עד 21 בינואר 45.
ממש עד השחרור. עד שהגרמנים מפנים את אושוויץ ובירקנאו בצעדות המוות, כן? כי הצבא האדום מתקרב.
נכון.
אני רוצה לשאול אותך משהו, ככה לסיום ברשותך. קראתי שכשאתם עוזבים את סלוניקי, אתם משאירים את המפתחות של הבתים שלכם, של הרכוש שלכם, אצל השכנים הלא יהודים. האם חזרת לשם אי פעם? והאם...
אני, כן. אחרי שהשתחררתי, אמרו שכל אחד חוזר לארץ שלו, היינו בדרך ליוון. אבל באיטליה, אנשי הבריגדה שכנעו אותנו, אמרו, מה יוון? תעלו לארץ ישראל. אז עליתי לארץ ישראל, וביוון לא הייתי מיום השחרור עד שנת 87. בקשר למפתח, אנחנו אומנם אסור היה לתת מפתח לשכנים, אבל איזה שכן הסכים לקחת, ומה עשו עם, עם כל החפצים, אינני יודע. ואחר כך הייתי כמה פעמים בסלוניקי, תמיד הלכתי לבקר את הבית שלי, היה סגור, והוא קיים עד היום הזה.
ובארץ אתה עלית לארץ, התגייסת לצבא, השתחררת סגן אלוף, קיבלת אפילו דרגה אישית של אלוף משנה במילואים, הרבה מאוד שנים תרמת לביטחון מדינת ישראל, ואיך אתה מסתכל לאחור אל הנער בן ה-17 ב-1941, אביך נפטר ממש ימים ספורים אחרי הפלישה,
כן,
הגרמנית.
בדיוק. הנה,
איך
היום
אתה מסתכל על, על השנים האלה?
אנחנו עושים השכבה, עוד מעט יבוא פה רב ונעשה השכרה.
היום?
היום. זה היה ביום ג' חול המועד פסח.
אז אבא נפטר ממש 6 ימים לאחר שהגרמנים פלשו לסלוניקי.
נכון.
משה העליון, תודה רבה.
תודה
בריאות.
לכם.
תודה.
ותמשיכו.
Cabellura blonda, al hombro apoyaba, en baño de perfumes el cuerpo se lavaba. Sus manos delicadas en agua no metía, brotando o meldando, así pasaba el día. O bien con sus amigas a pasear se iba, en campos o en huertos y flores acogía. más de 80 hombres, mujeres, criaturas, tratados como perros, pasaban horas duras. A la estación final, después que se apacharon, al grupo de mancebas de ir le ordenaron. Dejó a sus parientes, se fue sin separarse, segura que fin poco ya van a encontrarse.